כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros osha shuoi Olvozo vadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי י"ג באדר תשע"ה, מסכת כתובות, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום תענית אסתר, התענית הזו אינה מארבעה עצומות ולא נזכרה בפירוש בכתובים. לכך מקהילים בה יותר מבשאר התעניות ואין מתענים בה העוברות והמניקות ושאר החלשים שמצטערים בתעניתם. אומרים בענינו שבתפילה וקוראים ויחל בשחרית ובמנחה וכן אומרים בסליחות בשחרית ככתוב בסידורים. והיא שווה בשאר הדינים לכל התעניות. אין אומרים תחנון בתפילת מנחה של תענית אסתר. יש נוהגים ללבוש בגדי שבת למנחה של תענית אסתר מפני קריאת המגילה שבאה מיד אחר המנחה. נוהגים שביוד ג' באדר בשעת המנחה נותנים שלוש מחציות של מטבע נהוגות באותו מקום, והכסף לעניים לעשות בו מה שירצו. וזה זכר מחצית השקל שהיו ישראל שוקלין בזמן שבית המקדש היה קיים והיו משמיעים עליה בכל שנה מראש חודש אדר. נהוג בקהילות ספרד שיש בכל בית הכנסת טס של כסף שהוא שווה לפחות מחצית השקל של תורה, וכתוב עליו זכר למחצית השקל. הוא מקנים את הטס לכל הבא לשקול, והוא מחזירו לגבי של בית הכנסת ומוסיף מנדבת ליבו לקערה. חסידים ואנשי מעשה שבכל קהילות ישראל נותנים לצדקה את הערך המלא של מחצית השקל. ולפיכך עושים זכר זה קודם קריאת המגילה, לפי שבשעת קריאת המגילה כל ישראל נאספים יחד בבתי כנסיות ומזכירים זה את זה לקיים את המנהג. ראוי לשקול מחצית השקל קודם תפילת המנחה, לפי שכל מה שאפשר להקדים מקדימים, שזריזים מקדימים למצוות. וכשם שבני הפרזים עושים זכר למחצית השקל לפני קריאת המגילה שבליל י' ד' באדר, כך בני ירושלים נותנים מחצית השקל לפני קריאת המגילה בזמנם בליל ט'ו. מקום שאין יוצא בו מטבע שכתוב עליו מחצית, נוהגים בקהילות אשכנז שגבאי בתי הכנסת מביאים שלוש מחציות של מטבע כסף היוצא במקום אחר, והם מקנים אותן לכל הבא לשקול קניין חליפין במטבע שהשוקל נותן למצוותו, ולאחר שעשה מצוותו חוזר ונותנה במתנה לגבאים, כדי שיוכלו גם אחרים לעשות מצוותם כנהוג. המהדרים במצוות שוקלים בעד כל אנשי הבית אפילו קטנים, והאישה המעוברת שוקלת בעד העובר שבמאה, ורמז לדבר כל העובר על הפיקודים, כל העובר. כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק. טעם שנותנים שלוש מחציות למצווה הזו, מפני שבמצוות מחצית השקל שאנו עושים לזכר ושנזכרת בפרשת כי תישא, נאמר שם לשון תרומה שלוש פעמים. המנהג המקובל שאין פותרים עצמה במחצית השקל ממצוות מתנות לאביונים הנוהגת בפורים, אלא נותנים מחצית השקל לחוד ומתנות לאביונים לחוד. יום י' ג' באדר, היום הזה נזכר בגמרא גם ליום שנעשתה בו נקמה בימי החשמונאים, באיש צר ואויב שהניף ידו על יהודה וירושלים, ודיבר בגאווה על עיר השם. רשע זה ניקנור היה שמו, ונפל בידי יהודה בן מתתיהו ביום י' ג' באדר, ועשו אותו יום טוב. במסכת תענית דף חי עמוד ב' נאמר, ניקנור אחד מפרחי יוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על ירושלים ויהודה ואומר, מתי תיפול בידי וארמסנה? וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קיצצו בעונות ידיו ורגליו, ותלאום בשערי ירושלים ואמרו, פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה. היום הזה י' ג' באדר, שנת ג' אלפים, תף וב לבריאת העולם, נאמר במגילת אסתר פרק ב', נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, והוא יום קהילה לכל. ובספר קו הישר כותב על היום הזה, על תענית אסתר, יום זה מסוגל מאוד שתתקבל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר ויומר מזמור חבבית בספר תהילים, למנצח על הילד השחר. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה שאסתר הייתה נקראת הילד השחר. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי רחמים, ויקובל תפילתו ברצון. עד כאן לשונו של ספר קו הישר. המאירי במסכת תענית כותב, יש מי שאומר שתענית זה תענית של שמחה ובינו בכלל שאר התעניות. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו ניגשים כעת אל תוך בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מוריי ורבותיי, אנחנו ניגשים כעת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום י' ג' באדר תשע"ה, תענית אסתר תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היום מדף למד ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב', 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ולהפוקי מהייתנה דתניה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מביאה הגמרא כעת דעת תנאים שחולקים על משנתנו שפתחה את הפרק השלישי ממסכת כתובות. משנה שאמרה שיש מספר אופנים בהם הנערה הנאנסת פסולה או פגומה, או שאסורה לאונס אותה באיסור קרת, ומכל מקום חייב האונס בכנס שקבעה התורה. אומרת הגמרא ולהפוקי, משנתנו שנאמר בה שיש חיוב כנס למי שבא על חייבי לוין ועל בא על חייבי קריטות, בא להפקיע מדעתו של היתנה, של התנה הבא ששנה את הברייתא הבאה. דתניא, שנינו בברייתא לקמן בדף למדבב עמוד א', נחלקו התנאים בדרשת הפסוק שנאמר בפרשת אונס ולא תהיה לאישה. שמעון התימני אומר, למה לא קוראים לו רבי שמעון התימני? משום שהוא נפטר לו עלינו בצעירותו והוא לא נשמח להיות רבי. אבל צריך לציין שיש כמה מקומות בחזל שהוא כן מכונה בשם רבי, כמו למשל במסכת בבא קמא דף צדי עמוד ב'. ולמה קראו לו תימני? שהיה מתימנת. ויש גורסים שמעון התימני ויש גורשים שמעון התיבני. ויש כאלו שאומרים למה קוראים לו שמעון התיבני? כי שם חורבות העיר תימנה עד היום ותיבנה. אם כן, אומרת הגמרא, נחלקו תנאים בדרשת הפסוק שנאמר בפרשת אונס על המילים ולא תהיה לאישה. שמעון התימני אומר שדורשים מכאן שדין חיוב כנס באונס נאמר רק כשאנס אישה שיש לו בה הוויה, דהיינו אישה שאם הוא יקדש אותה יתפסו הקידושין, למעט אישה שאסורה לה ואיסור קראת, שאם יקדשנה לא יתפסו הקידושין. וזה משום שהוא דורש שלשון תהיה ולא תהיה לאישה מלשון הוויה, הוויית קידושין. רבי שמעון בן מנסיה חולק עליו ואומר שאין חיוב כנס אלא רק באישה הראויה לקיימה. כלומר, אישה הראויה להינשא לו, אבל אישה שאסורה להינשא לו, אפילו שאין האיסור חמור כל כך שמחמתו לא תופסים קידושין, אין בה חיוב כנס. הוא דורש את המילה תהיה מלשון קיום. מבואר אם כן שמשנתנו שמבואר בה שיש כנס בחייבי לוין וחייבי קריטות, חולקת על דעת שניהם. גם על שמעון התימני וגם על רבי שמעון בן מנסיה. כיוון שהביאה הגמרא את דברי הברייתא, היא דנה בדבריה של הברייתא ושואלת מהי בעיניי ומה ההבדל ביניהם, כלומר איזה איסור הוא זה שתופסים בו קידושין, ולכן האונס אישה אסורה עליו באיסור זה, לשמעון התימני התחייב כנס ולרבי שמעון בן מנסיה לא התחייב כנס. אמר רבי זיירא, בעל הממזרת ובעל הנתינה איכא בעיניי, בזה יהיה הבדל ביניהם. למאן דאמר לשמעון התימני שסובר שיש כנס רק לאונס אישה שיש בה הוויה, הנמי יש בה הוויה. ממזרת או נתינה יש בה הוויה שהרי תופסים בה קידושין. ממזרת אסורה באיסור לאו ובחייבי לאו אם תופסים קידושין, למעט כמובן את דעתו של רבי עקיבא, שאותה תבהר הגמרא בהמשך, שהוא סובר שגם בחייבי לאו אין קידושין תופסים. לגבי נתינה, יש מחלוקת ראשונים האם איסורה הוא מן התורה או באיסור דה רבנן, אבל מכל מקום תופסים בקידושין, שהרי גם אם היא אסורה מן התורה, הרי מחייבי לאו. וכאמור, לרוב התנאים חייבי לאו כן תופסים בקידושין. למאן דאמר לרבי שמעון בן מנסיה שסובר שיש כנס רק לאונס אישה שראויה לקיימה, ממזרת ונתינה אינה ראויה לקיימה, שהרי אסור לו לישא אותם. ממשיכה הגמרא ושואלת לרבי עקיבא, כלומר עם רבי שמעון בן מנסיה, סובר כמו רבי עקיבא, דאמר אין קידושין תופסים בחייבי לוין, יהיה קשה מהי בעיניי ומה ההבדל בין יש בהוויה לבין ראויה לקיימה, והרי ממזרת ושאר חייבי לוין כשם שאינם ראויים לקיימם, כך אין בהם הוויה, שהרי ממזרת אסורה באיסור לב ולא תופסים בקידושין לפי רבי עקיבא, וכמו כן נתינה לדעת הסוברים שאיסורה ומן התורה, אז לא תופסים בקידושין לדעתו של רבי עקיבא. ואם כן, מדוע שינה רבי שמעון בן מנסיה מלשונו של שמעון התימני ואמר שדורשים מהכתוב שרק אישה ראויה לקיימה יש לה כנס, שמשמע מכך שיש אופן שבו אף שהאישה אסורה עליו מכל מקום אם יקדשנה, יתפסו הקידושין. עונה הגמרא, איכא בעיני הוא אלמנה לכהן גדול וכרבי סימאי. כשיטת רבי סימאי, שהוא סובר שרבי עקיבא מודה שכהן גדול אף שאסור לו לישא אלמנה באיסור לב, כפי שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. מכל מקום, אם קידשה, תופסים הקידושין. ורש"י מוסיף גם באיסור גרושה לכהן אדיוט. דתניא, שנינו בברייתא, במסכת יבמות דף סמכת עמוד א', וכן במסכת קידושין דף סמכת דלת עמוד א', רבי סימאי אומר מן הכל, מכל הנולדים מחייבי להבין, עושה רבי עקיבא ממזרים, חוץ מאלמנה לכהן גדול שאין הולד ממזר. שהרי אמרה תורה בספר ויקרא פרק כ"א פסוקים י"ד ט"ו, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זרו בעמיו. דורשים מכך, שאם לקח הכהן גדול אלמנה, חילולין הוא עושה. הולד יהיה חלל, כלומר שאין בו קדושת כהונה לכל דבר והוא מחולל מן הכהונה. אבל ואין עושה ממזרין, אין הולד ממזר משום כך. נמצא שאלמנה לכהן גדול אף שהיא אינה ראויה לקיימה, מכל מקום יש בה הוויה, שהרי כיוון שאין ממזר מאלמנה לכהן גדול, על כוחך שתופסים בקידושין, שהרי ממזרות ותפיסת קידושין תלויים זה בזה. מובן אם כן, מדוע שינה רבי שמעון בן מנסיה מלשונו של שמעון התימני ואמר שרק אישה ראויה לקיימה יש לה כנס, ומיית בכך שכהן גדול שאנס אלמנה לא יהיה לה כנס. מה שאין כן, אם הוא היה נוקט את לשונו של שמעון התימני ואומר שרק אישה שיש בה הוויה אין לה כנס, לא הייתה מתמעטת אלמנה לכהן גדול, שכהן גדול אנס אותה מלקבל כנס. זאת אומרת שהיא כן הייתה מקבלת כנס. ממשיכה הגמרא ושואלת לרבי ישיבב, כלומר אם סובר רבי שמעון בן מנסיה כרבי ישיבב שחולק על רבי סימאי בהבנת דברי רבי עקיבא דאמר, אומר לנו רבי ישיבב, בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף, שמרבה ממזרים בישראל, שהיה רבי עקיבא אומר שכל שאין לו ביה בישראל, אפילו אלמנה לכהן גדול, הולד ממזר, מהי בעיניו? רבי ישיבב עצמו חולק על רבי עקיבא ואומר שאין ממזר מחייבי להבים. אבל מכלל דבריו משמע שהבין של רבי עקיבא בכל חייבי להבין הולד ממזר, אפילו מאלמנה לכהן גדול. אז מה ההבדל בין רבי שמעון בן מנסיה לשמעון התימני? עונה הגמרא, איכא בעיניו, ההבדל ביניהם יהיה, הבעל חייבי עשה, כגון מצרי ואדומי, בתוך שלושה דורות, כלומר גיורת מצרית או אדומית, או בת של גר מצרי או אדומי, שאסורים להינשא לישראל באיסור עשה, בזה גם לרבי ישיבב, מודה רבי עקיבא שאין הולד ממזר מהם. אם כן, זהו האופן שיהיה בו חילוק בין ראויה לקיימה לבין יש בה הוויה. שהרי אישה זו אף שאינה ראויה לקיימה, מכל מקום מודה רבי עקיבא, אף לדעת רבי ישיבב שיש בה הוויה. בתורה נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוקים ח'-ט', לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. למדנו מזה שדור ראשון של גר אדומי או מצרי, כלומר הגר עצמו, ודור שני בנו וביתו של הגר, אסורים לבוא בקהל, כלומר שאסור להתחתן עמם, ורק דור שלישי, דהיינו נכדו של הגר, יכול לבוא בקהל השם. כיוון שהאיסור לבוא בקהל שנאמר על הדור הראשון והשני נאמר באופן של לאו הבא מכלל עשה, שהרי לא נאמר בתורה במפורש איסור עליהם, אלא מכלל שנאמר דור שלישי יבוא להם בקהל השם, למדנו שדור ראשון ושני אסורים. נמצא שאיסורם הוא בגדר של איסור עשה, שהוא קל יותר מאשר איסור לא תעשה. וכאן מודה רבי עקיבא שההוויה יש בהם. שואלת הגמרא, אניחא לרבי ישיבב, והתירוץ הזה יתיישב לרבי ישיבב, אם נאמר שרבי ישיבב רק לאפוקי מטעמא דרב סימאי קהתי. רב סימאי אמר שישנו איסור לאו, שבו סובר רבי עקיבא שאין הולד ממזר, דהיינו איסורי לוין של כהונה, שם אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן אדיוט, ובא רבי ישיבב לחלוק עליו ולומר שבכל איסורי לאו, וגם איסורי כהונה בכללם, סובר רבי עקיבא שהולד ממזר. אם נאמר כך, שפיר, אז טוב, נוכל לומר שבחייבי הסם מסכים גם מרבי ישיבב, שאין אבלד ממזר לפי רבי עקיבא, וממילא נוכל להעמיד שההבדל בין שמעון התימני לרבי שמעון בן מנסיה הוא, בחייבי עשה, שלפי שמעון התימני, מי שאונס אחת שאסורה לה וחייבי עשה, משלם קנס, כי יש לו בהוויה. לעומת זאת, רבי שמעון בן מנסיה יסבור, שמי שאונס מישהי שאסורה עליו בחייבי עשה, יהיה פטור מקנס. אלא אם נאמר שרבי ישיבב לא אמר את דבריו רק ביחס לדברי רבי סימאי, אלא, טעם הדנפשי כאמר, הוא אמר את טעם עצמו בשם רבי עקיבא, שזה הכלל כל שאין לו ביה בישראל אבלד ממזר, וכיוון שכך, אפילו חייבי עשה זה בכלל זה, אם כן לא נוכל להעמיד שחייבי עשה איקה בעיניו, זה ההבדל בין שמעון התימני לרבי שמעון בן מנסיה. אם כן חוזרת השאלה מהי בעיניו, מה זה משנה לי אם זה שהוא אנס אותה אסורה עליו בהוויה, או זה שאסורה עליו בקיום, אסור לו לחיות איתה. הרי לפי שיטת שניהם, ברגע שאסור לו לבוא עליה מטעם כלשהו, מחיוב לב או מחיוב עשה, אבלד ממזר. אז ממילא תמיד לפי שיטת שניהם, הוא יהיה פטור מקנס. עונה הגמרא איכא בעיניי הוא בעולה לכהן גדול. כלומר, כהן גדול שאנס נערה בעולה פנויה, כי אם היא הייתה נשואה ונתאלמנה או נתגרשה, יש בה איסור לא תעשה של אלמנה או גרושה, לכן צריך לומר שמדובר שהוא אנס נערה בעולה פנויה, שאסורה לכהן גדול רק באיסור עשה של, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה. בעשה הזה מודה רבי עקיבא שאין אבלד ממזר. ובזה נחלקו שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיה. לשיטת שמעון התימני הוא חייב קנס שהרי יש בהוויה, שהרי תופסים בקידושים לרבי ישיבב בדעתו של רבי עקיבא, אפילו אם רבי ישיבב אמר את דבריו לא רק ביחס לרבי סימאי, כפי שהגמרא תבהר בהמשך, ואילו לרבי שמעון בן מנסיה הוא פטור מקנס שהרי אינו יכול לקיימה, היא אינה ראויה לקיימה. ומה ישנה, שואלת הגמרא, במה שונה העשה הזה משאר האסין שבהם סובר רבי עקיבא שאבלד ממזר, אם רבי ישיבב טעם של עצמו הוא אמר, ורבי נותה מסביר שוודאי היה פשוט לגמרא שרבי ישיבב מודה שבאיסור בעולה לכהן גדול אין ממזר, שאם לא כן במה יעמיד את דרשת הכתוב, לא ייקח ולא יחלל, חילולין הוא עושה, ואין עושה ממזרין. באלמנה לכהן גדול אינו יכול להעמידה, שהרי הוא סובר שיש ממזר מאלמנה לכהן גדול. על כורחינו מוכרחים אנו לומר, שלמרות שאמר רבי ישיבב של רבי עקיבא, כל שאין לו ביה בישראל אבלד ממזר, מכל מקום ישנו איסור מסוים שהוא יוצא מן הכלל ואין בו ממזר. ועל כורחה הוא מדבר על איסור בעולה לכהן גדול, שהוא איסור כהונה הקל ביותר. אלא ששאלה הגמרא, מהו טעם הדקרא, במה שונה העשה הזה שהקלו בו התורה, יותר מעשה של מצרי ואדומי, ובאה התורה ואמרה שאין בו ממזרות. הסבר אחר אומר השיטה המקובצת, שוודאי רבי ישיבב לא דורש כלל את הדרשה הזו של חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין. כי אם הוא היה דורש כן והיה מעמיד את הדרשה הזו בבעולה לכהן גדול, נמצא שבאיסור בעולה לכהן גדול מלבד איסור עשה שיש בזה, יש גם לב שלא יחלל, וזה לא ייתכן. כמו שמבואר אצלנו בסוגיה שאיסור בעולה לכהן גדול זה איסור עשה בלבד. כיוון שכך, קושיית הגמרא היא, ומה ישנה היא כפשוטה, מדוע יש לנו לחלק בין האסין ולומר שאין ממזרות מבעולה לכהן גדול? למה לא לומר על כל איסורי העשה שתמיד יש ממזרות? עונה הגמרא, משום דאבלי עשה שאינו שווה בכל. שהרי אין איסור זה נוהג אלא בכהן גדול, ולכן הוא איסור קל יותר, מה שאין כן איסור של עשה של מצרי ואדומי נוהג איסורו בכל ישראל. כעת מביאה הגמרא דין שבו שווים שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, הכל, גם שמעון התימני וגם רבי שמעון בן מנסיה, מודים בבעל הנידה, אותו אנס או מפתה שבעל הנידה שמשלם קנס. שהרי למנדה אמר לשיטת שמעון התימני שסובר שחיוב קנס יש רק באישה שיש בה הוויה, הנידה הזו נמי יש בה הוויה, שהרי מקדש אישה בימי נידותה, היא מקודשת, כמו שלומדת הגמרא את זה במסכת קידושין דף סמכת עמוד א' מהפסוק בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ' ד', ותאי נידתה עליו, שאפילו בשעת נידתה תאה בהוויה. וכן למנדה אמר לרבי שמעון בן מנסה שסובר שחיוב קנס יש רק באישה שראויה לקיימה, הנידה הזו נמי ראויה לקיימה. ומביאה הגמרא דעת תנא נוסף שחולק על משנתנו, ולהפוקי משנתנו שנאמר בה שהבעל חייבי קריטות כאחותו וכדומה חייב קנס, ואינו נפטר מדין קימלה בדרבה מיני, הוא לא נפטר מזה שמטילים עליו את העונש הכבד יותר ופטור מן הקל יותר, אלא עובר ונענש גם בעונש החמור וגם משלם את הקנס. המשנה שלנו באה להוציא מדי רבי נחוניה בן הקנה, משיטת רבי נחוניה בן הקנה, שסובר שלא רק מיטת בית דין פותרת מתשלומים מדין קימלה בדרה במיני, אלא אף חיוב קרת פותר מתשלומים מן הדין הזה. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת שבועות דף למד ג' עמוד א', במסכת מגילה דף ז' עמוד א', במסכת פסחים דף חפתת, רבי נחוניה בן הקנה היה משווה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים, דהיינו לפתור מן התשלומים משום הכלל של קימלה בדרה במיני שמפעילים כנגד העובר והעושה איסור את העונש החמור מלבד. מה המדליק גדיש חברו בשבת, הרי הוא מתחייב בנפשו במיטת בית דין עליו ערה בשבת, ולכן הוא פטור מן התשלומים של הנזק שהוא גרם לגדיש מדין קימלה בדרה במיני. ובמשנה לקמן ודף למדבב עמוד ב' אומרים שלומדים זאת מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, וכי נצאו אנשים ונגפו אישה ערה וייצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. למדים מכאן שרק משום שלא היה אסון חייב המכה בתשלומים, אבל אם יהיה אסון והמכה יתחייב במיטת בית דין, לא יענש גם בעונש ממון. אז מי שמדליק גדיש חברו בשבת הוא מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף המדליק גדיש חברו ביום הכיפורים הרי הוא מתחייב בנפשו בעונש קרת, ולכן הוא פטור מן התשלומים. ודנה הגמרא בטעמו של רבי נחוניה בן הקנה, כי הגמרא הבינה באופן ברור שהטעם שלפי רבי נחוניה בן הקנה המדליק את הגדיש ביום הכיפורים פטור מן התשלומים, זה משום שהוא סובר שאומרים את הדין של קימלה בדרה במיני גם בעונש קרת. מפעילים נגד האדם העובר את האיסור רק את העונש החמור, ועושים זאת גם כאשר העונש החמור הוא לא מיטה בידי בית דין, אלא מיטה בידי שמיים, עונש קרת. שואל הפני יהושע, מניין זאת? הלא המדליק את הגדיש ביום הכיפורים במזיד והתראה חייב מלכות, ורק במזיד בלא התראה הוא חייב עונש קרת. אם כן, מניין לנו של רבי נחוניה בן הקנה אומרים קימלה בדרה במיני בעונש קרת? אולי מה שאומרים כאן קימלה בדרה במיני זה מחמת עונש המלכות? והפני יהושע מתרץ זאת בשני תירוצים. א', הוא אומר שאם כן, מדוע נקט רבי נחוניה בן הקנה דווקא יום הכיפורים? הלו גם ביום טוב יש חיוב מלכות, אז היה לו לומר שיום טוב הרי הוא כשבת. מכאן שרבי נחוניה בן הקנה מפעיל את הכלל של קימלה בדרה במיני גם כאשר מדובר בעונש קרת. תשובה שנייה של הפני יהושע, אם רק מחמת החיוב מלכות הוא נפטר מהתשלומים, עדיין אין יום הכיפורים דומה לשבת לגמרי, שהרי בשבת אפילו אם לא יתרו בו, נפטר מהתשלומים, שהרי דין קימלה בדרה במיני נאמר גם כשהיה שוגג בחיוב המיטה, ובפועל לא ממיתים אותו, מכל מקום פטור מן התשלומים. ואילו בחייבי מלכות ההלכה היא כרבי יוחנן, שחייבי מלכות שוגגים חייבים בתשלומים, ואין להם פטור של קימלה בדרה במיני. אבל אם הפטור של יום הכיפורים הוא משום החיוב קרת, מובן היטב הדמיון בין שבת ליום הכיפורים. כי גם חייבי קריטות שוגגין פטורים מן התשלומים. אם כן, שואלת הגמרא, מה הייתה מדרה בניחוניה בן הקנה שסובר שגם עונש קרת פותר מתשלומים מדין קימלה בדרה במיני? אומרת הגמרא, אמר רביי, למד זאת רבי ניחוניה בן הקנה בגזירה שווה. שהרי נאמר אסון לגבי מיטה בידי אדם. אדם שהיכה אישה מעוברת והפילה את ולדה, נאמר בפסוק ולא יהיה אסון, אנוש יענש, דהיינו, שאם אין המכה חייב במיטת בית דין, חייב הוא לשלם לבעל דמי ולדות. ונאמר אסון לגבי מיטה בידי שמיים, כשסירב יעקב לשלוח את בנימין למצרים שום שחשש שמא ימות בדרך, נאמר בספר בראשית פרק מ"ב פסוק ל"ח, ויאמר לא ירד בני עם אחיהם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה. ובתרגום אונקלוס ותרגום יונתן הם מתרגמים את המילה אסון מוות. דורש מכאן רבי נחוניה בן הקנה גזירה שווה. מה האסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומים על הולד משום קימלה בדרה במיני? אף אסון האמור בידי שמיים כגון מיטת קרת שבידי שמיים פטור מן התשלומים משום קימלה בדרה במיני, כי מפעילים רק את העונש החמור. מקשה הגמרא על הביור הזה של אביי, מתקיף לרב עדה בר אהבה, ממאי דחי כמזר לאו יעקב לבני, מניין לנו שכשהזהיר יעקב את בניו שמא יקרה לבנימין אסון בדרך, כוונה על אסון מחמת צינים ופחים, קור וחום, כלומר שמא ימות מחמת צינה או מחמת החמה, דבידי שמיים, נינו שאסון כזה בא מחמת גזירת שמיים בלבד. דילמה על אריה וגנבי, אולי חששו היה שמא יערה לו אסון על ידי אריה וגנבים, דבידי אדם נינו, נמצא שגם אסון שנאמר שם מדבר במיטה בידי אדם, ומניין לך לדרוש גזירה שווה ממיטה בידי אדם למיטה בידי שמיים? דוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אטו וכי יעקב רק עזר, לא עזר? האם יעקב יזירם רק מסכנת אריה וגנבים ולא מסכנת קור וחום? הלא יעקב על כל מילי עזר. יעקב חשש מכל דבר סכנה שיכול להמית אסון על בנימין, ואם כן כשאמר באופן כללי הוא קראו אסון, כוונתו הייתה בין על סכנת אריה וגנבים שהם בידי אדם, ובין על סכנת קור וחום שהם בידי שמיים. וכיוון שמילת אסון מתייחסת גם למיטה בידי שמיים, וניתן ללמוד ממנה בגזירה שווה, שגם במיטה בידי שמיים יש פטור מתשלומים, בגלל הכלל שקיים לב, דרב המיני. חוזרת הגמרא ודנה בדברי רב עדא בר אבא, שאמר שצינים פחים בידי שמיים הם, ואילו אריה וגנבים בידי אדם הם. שואלת הגמרא, וכי אסון מחמת צינים פחים קור וחום בידי שמיים נינו? והתניא, הרי שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא מציעא דף קז עמוד ב, וכן במסכת בבא בתרא בדף קמ"ד עמוד ב, הכל, כל הפרעוניות הבאות על האדם בידי שמיים הם באות וגזירת מלך הם, חוץ מצינים פחים שלפעמים באים מחמת פשיעת האדם שלא שמר על עצמו כראוי, שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק ה', צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם. והריטב"א מוסיף שלאו דווקא צינים פחים, אלא הוא הדין כל דבר שיכול להישמר ממנו, כגון דברים המזיקים באכילתם וכיוצא בזה. וטוב, עוד יש להקשות, וכי אסון שבא מחמת אריה וגנבי, אריה או גנבים בידי אדם נינו ולא מגזירת שמיים? ואמר רב יוסף, אומר לנו רב יוסף במסכת סוטה דף ח עמוד ב, וכן במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד ב, יום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין ואין דנים דיני נפשות, מכל מקום ארבע מיטות בית דין לא בטלו. ועוד לפני שמסיימת הברייתא את דבריה, התמאה על הדברים הללו הגמרא, וכי לא בטלו ארבע מיטות בית דין, הבטלו להו, הרי כיוון שבטלה סנהדרין, בטלו גם כן מיטות בית דין. אלא אומרת הגמרא כך אמור, אף על גב שאין סנהדרין ואין ממיתים בארבע מיטות בית דין מכל מקום, דין שמיים הוא כעין מארבע מיטות לא בטלו. מי שעבר עבירה שחייבים עליה אחת ממיטות בית דין מקבל עונשו מהשמיים, דוגמת אותו עונש שנתחייב בו. וכותבים הראשונים, שהיינו באותם שהקדוש ברוך הוא רוצה לדונם בעולם הזה, דן אותם בדין דלת מיטות, אבל יש רשעים שמיטים בשלווה והשקט, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם לעולם הבא. ולכן מי שמתחייב מיטה בסקילה שדינו הוא שדוחפים אותו מבית הסקילה הגבוה שתי קומות לארץ, אז בזמן הזה או נופל מן הגג או חיה דורסתו, אריה מפילו לארץ ודורסו ומת, שהוא כאין עונש סקילה. מי שנתחייב מיטה בשריפה שדינו הוא כשמכניסים לפיו פתילה של עבר בוערת, של עופרת בוערת ושורפת את בני מאב, אז בזמן הזה או נופל בדליקה או נחש מקישו והרס שורפו. מי שנתחייב מיטה בהריגה שדינו הוא שמתיזים את ראשו בסייף, אז בזמן הזה או נמסר למלכות ומורגים אותו בסייף, או ליסטים שדרכן להרוג בסייף באים עליו והורגים אותו. מי שנתחייב מיטה בחנק שדינו הוא שחונקים אותו בסודר בצווארו, אז בזמן הזה או טובע בנהר ונחנק ומת, או מת בסרונקי שהיא מיטת אסקרה שהיא בגרון. המאירי מבאר שזה בועות הנסות בגרונו וחונקות אותו. מבואר אם כן שמיטה שעל ידי אריה וליסטים בידי שמיים היא. יושבת הגמרא ואומרת, אלא איפוך, הפוך את הדברים ואמור כך, אסון שבא על ידי אריה וגנבי בידי שמיים הוא, ואילו אסון הבא על ידי צינים ופחים בידי אדם הוא. מביאה הגמרא טעם נוסף לדעתו של רב נחוניה בן הקנה, שאמר שחיוב כרת פוטר מתשלומים מדין קימלה בדרבה מיני. רב אמר, טעם עד רב נחוניה בן הקנה מאחה מהכתוב לגבי הנותן מזרו למולך. מולך הוא שם של עבודה זרה שהייתה בימיהם, שהיו מעבירים את בניהם באש עבור העבודה זרה. והעושה כן לשם המולך במזיד והתראה חייב סקילה, כפי שנאמר בספר ויקרא פרק כ' פסוק ב', ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומנגר הגר בישראל אשר ייתן מזרו למולך מות יומת עם הארץ ירגמו באבן. רש"י כותב שם בספר ויקרא שאב היה מוסר את בנו לכמרים והם היו מעבירים אותו בין שתי מדורות אש, ואילו הרמב"ן שם כותב שהכמרים היו מחזירים את הבן לאב ואב היה מעבירו מעל האש פעמים רבות עד שהיה מת בלאב האש. הרמב"ם מלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה ג' כותב שהכמרים היו מחזירים את הבן לאב שהיה מעביר את בנו בתוך השלהבת, אבל לא היה שורפו. אם כן נאמר שם בספר ויקרא, ואם עלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרו למולך לבלתי ימית אותו, ובמיטת בית דין האמורה בו, אזי ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו והכרתי אותו. מבואר בכתוב שהכרת בא במקום של מיטת בית דין, ולמדים מכך שאמרה תורה כרת שלי כמיטה שלכם. מה מיטה שלכם? כלומר מיטת בית דין. אם נתחייב את תשלומים ביחד עם חיוב המיטה, הרי הוא פטור מן התשלומים משום קימלה בדרב אמיני. אף כרת שלי, אם נתחייב את תשלומים ביחד עם החיוב כרת, פטור מן התשלומים משום הכלל של קימלה בדרב אמיני. דנה עכשיו הגמרא בהבדל שבין טעמו של רבא לטעמו של אביי. שואלת הגמרא, מה איקה בין רבא לאביי? מה ההבדל בדין בין רבא שאמר שטעמו של רבי נחוניה זה מביאים העלם יעלימו, לבין אביי שאמר שטעמו של רבי נחוניה הוא מגזרה שווה אסון אסון? עונה הגמרא, איקה בינה, יש ביניהם הבדל בדין זר שאכל תרומה שחייב מיתה בידי שמיים. זר אסור לאכול תרומה, וזה נלמד מה כתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י', וכל זר לא יאכל קודש. ואם אכל במזיד חייב מיתה בידי שמיים, כפי שכתוב, ומתו בו כי יחללו, ואם יתרו בו למלכות לוקה על אכילתה. אז אם כן, יש ביניהם הבדל בדין זר שאכל תרומה שחייב מיתה בידי שמיים ולא קראת. דעת רשי שההבדל בין מיתה בידי שמיים לקראת, שבעונש קראת הוא וזרו נחרטים, כפי שכתוב בתורה, ערעירים יהיו, ואילו מיתה בידי שמיים היא רק על עובר העבירה בלבד. במקרה זה, לאביי פטור מן התשלומים, כיוון שאביי למד מגזרה שווה אסון אסון להשוות אסון שבידי האדם לאסון שבידי שמיים, אז נכלל בזה גם דין מיתה בידי שמיים ולא רק חיוב קראת, שהרי גם מיתה בידי שמיים נחשב לאסון שבידי שמיים, ולרב החייב בתשלומים, כיוון שכל הלימוד מהכתוב לגבי מולך מתייחס אך ורק לעונש קראת שפותר מתשלומים. אבל עונש מיתה בידי שמיים אינו פותר מתשלומים משום קימלי בדרה במיני. מוסיף החתם סופר שמדובר שלא יתרו בו למלכות, כי אם יתרו בו למלכות גם לרבה פטור מתשלומים מדין קימלי בדרה במיני, שהרי אין אדם לוקה ומשלם, כפי שפוסק הרמב״ם בהלכות תרומות פרק וב הלכה וב. שואלת הגמרא, ולאביי, וכי זר שאכל תרומה פטור מן התשלומים? ואמר רב חסדא, הרי רב חסדא אמר מודה רבי נחוניה בן הקנה בגונב חלבו של חברו ואכלו שהוא חייב לשלם את דמי החלב, ולמרות שהאוכל חלב חייב קראת, מי שאוכל כזית חלב של בהמה טהורה, דהיינו של שור, כסף או עז, במזיד חייב קראת. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ה, כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב ממנה אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, ואם יתרו בו חייב מלכות ובשוגג חייב חטאת. אז שוב, למרות שהאוכל חייב קראת, האוכל חלף חייב קראת, מכל מקום לא נאמר כאן דין קימלי בדרה במיני, דהיינו שמפעילים נגדו רק את העונש החמור, וזאת למה? כיוון שחיוב המיטה וחיוב התשלומים לא היו באותה שעה, שהרי כבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב. על מה משמע מפה? דמעידנה דאגבי, משעה שהגביע את החלב על מנת לגונבו, כאן יהיה קנאו הגנב והתחייב בתשלומיו. ואילו הוא מתחייב בנפשו בקראת מחמת איסור אכילת חלב, לא אבי, אין לו את האיסור ואת ההתחייבות הזו עד אכילי, עד שאכלו. וכיוון שכן, אחנמי גם בענייננו לגבי זר שאכל תרומה, מדוע פטור מתשלומים לפי אביי? הרי בעידנה דאגבי, בשעה שהגביעו קניה, קנאו וחייב את תשלומים. ואילו מתחייב בנפשו לא אבי עד אכילי, ההתחייבות בעונש מיטה זה רק אחרי שהוא יאכל זאת. מבאר השיטה מקובצת שמעצם דברי רב חסדא לא היה ניתן ללמוד שכשקונה את הדבר בהגבהה ואחר כך אוכלו נחשב שלא עשה את בית האיסורים בבת אחת. כיוון שניתן היה לומר שרב חסדא דיבר באופן שמתחילה משך את החלב לרשותו ורק לאחר מכן נמלח ואכלו. ועד הרבה היה ניתן להוכיח ממה שהעריך רב חסדא ואמר שמדובר בגונב חלבו של חברו ואכלו. מדוע הוא לא אמר בקיצור מודה רבי נחוניה באוכל חלבו של חברו? אם אכן כך מדובר בדבריו של רב חסדא, אין מדבריו קושיה על אביי. הרי יש לומר שבמקרה שקנה את התרומה בהגבהה ומיד אכלה, נחשב כן הדבר ששני האיסורים נעשו בבת אחת. לכן מבארת הגמרא שהדברים רק מדויקים מדברי רב חסדא. דהיינו, ממה שהוצרך רב חסדא לבאר את דבריו ולומר שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא איסור החלב לידיו, מוכח שמדובר פה בשני איסורים שנעשו בשני זמנים. ולכן ביארה הגמרא שהדברים רק מדויקים מדברי רב חסדא. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, מה שאמרנו שלפי אביי זר שאכל תרומה פטור מתשלומים, מדובר כגון שתחב לו חברו את התרומה לתוך פיו, ונמצא שהוא עצמו לא הגביע את התרומה וממילא לא קנאה קודם שאכלה. וכל חיוב התשלומים הוא מחמת הנאת מעב. כיוון שחיוב התשלומים הוא רק מחמת הנאת מעב, אז הוא אינו חייב לשלם את כל שווי התרומה, אלא רק את שווי הנאתו ממנה. באותה שעה באו חיוב המיטה וחיוב התשלומים כאחד, ולכן לפי אביי הוא פטור מהתשלומים, כי יש את הכלל קימלי בדרה במיני שמאפילים רק את העונש החמור יותר. שואלת הגמרא, בכל זאת עדיין אין חיוב המיטה וחיוב התשלומים באים כאחד, שהרי סוף סוף כיוון דלעשי, בשעה שלעש את התרומה, כאן יהיה קנאה והתחייב בתשלומיה, וחייב לשלם את כל שווי התרומה, וכוונת הגמרא שהקניין לא במחמת הלעיסה, אלא כיוון שלא הוציאה מפיו אלא המשיך ללעוס אותה, אז הוא קנה אותה, ואילו מתחייב בנפשו לא אב ויד דבלעה עד שהוא בלע אותה. וכיוון שכן, מדוע נפטר מהתשלומים? הרי לא מדובר פה בשני איסורים שבאים במעשה אחד. עונה הגמרא שמדובר כגון שתחב לו חברו את התרומה לתוך בית הבליעה והוא לא לעס אותה. נמצא שאכן שעת חיוב התשלומים הייתה באותה שעה בה היה חיוב המיטה. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. היא מדובר שחברו תחב לו את התרומה בתוך בית הבליעה באופן דמצי להדורי שיכול להחזירה או להוציאה, נהדר. עליו להוציאה, ואם לא הוציאה, מתחייב בתשלומיה באותה שעה. שרי כיוון שיש לו את האפשרות להוציא את התרומה מפיו ולא עשה זאת, נמצא שכעת הוא מזיק אותה. וחיוב המיטה אינו יכול לפותרו, שרי הוא חל רק לאחר מכן. ואם מדובר שחברו תחב לו את התרומה בתוך בית הבליעה עמוק כל כך דלא מעצי להדורה, שאינו יכול להחזירה ולהוציאה מפיו, קשה, עמי חייב, מדוע יש עליו חיוב מיטה כלל ולא אנוסו? השיטה מקובצת אומר שיש מחלוקת בין רשי לתוספות בדיבור המתחיל לידי מצי, מתי חלים חיוב התשלומים וחיוב המיטה. יש שלושה שלבים בבליית המאכל. השלב הראשון, מקום בו עדיין ניתן להוציא את המאכל ממנו. שלב שני, מקום בו שאי אפשר כבר להוציאו משם. שלב שלישי, בליית המאכל. לרשי חיוב התשלומים חל כבר בשעה שהאוכל נמצא במקום שיכול להוציאו משם, כיוון שבשעה זו כבר הזיק את המאכל. ואילו חיוב המיטה חל רק בשעה שהאוכל נמצא במקום שאי אפשר להוציאו משם. ואילו לתוספות חיוב התשלומים חל רק בשעה שהאוכל נמצא במקום שאינו יכול להוציאו משם. וחיוב המיטה חל רק כשבלעו לגמרי שאז נהנו מאב. תרץ את הגמרא לא צריך עלו, הוצרחנו לדין של קימלה בדרבה מיני כדי לפוטרו, לפי הבאים מתשלומים, אלא באופן דמצי להדורה, שיכול להחזירה מבית הבליעה על ידי הדחק. כלומר, שחברו תחב לו במקום עמוק כל כך שקשה להוציאו משם. אבל אם יתאמץ, כן יוכל להוציאו משם. אלא שכיוון שהוא במקום עמוק כל כך, גם אם יוציאה מפיו, תימאס אותה חתיכה ואינה ראויה יותר לבעליה. נמצא שאין עליו חיוב תשלומים מחמת הגזילה, שהרי לא הוא גזלה. ואף לא היה יכול להצילה על ידי שיוציאה מפיו. אלא כל חיוב התשלומים שלו זה משום הנעת גרונו ומאב שנהנה מממון חברו. וכיוון שהנעה זו באה בשעה שבה הוא התחייב מיטה, הרי הוא פטור מתשלומים, מדין קימלה בדרבה מיני, כי מפעילים נגדו רק את העונש החמור יותר, עונש המיטה. ואף על גב שכלל הוא בידינו שזה נהנה וזה לא חסר פטור, כאמור במסכת בבא קמא דף כ' עמוד א', וכאן עלו בשעה שבלעו לא חיסר מהבעלים שווה פרוטה, שהרי בשעה זו שווה תרומה פחות משווה פרוטה. בכל מקום מבארים התוספות בדיבור המתחיל, לא צריכה, על פי הגמרא במסכת בבא קמא, שדין זה נהנה וזה לא חסר פטור, נאמר רק במקום שלא חיסר מהבעלים כלל. אבל אם יש לבעלים חיסרון כלשהו, אפילו שאינו שווה פרוטה, חייב לשלם דמי כל הנעתו. ולכן גם כאן, כיוון שמכל מקום שווה תרומה כלשהו, חייב הוא לשלם דמי כל הנעתו לבעלים. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, אין צורך לדחוק ולהעמיד שתחב לו חברו בבית הבליעה, אלא מדובר כגון שתחב לו חברו משקין של תרומה לתוך פיו. וכיוון שמדובר במשקין, הרי הם נמסים מיד כשנכנסים לתוך פיו. ולכן אין עליו חיוב מחמת הגזל, אלא רק מחמת הנעת גרונו ומאב. נמצא שחיוב התשלומים והמיטה באו בשעה אחת. רב אשי אמר, תירוץ נוסף, מדובר אפילו בזר שאכל תרומה משלו, כלומר תרומה שייכת לו, כגון שיהיה רשע מאבי אמו כהן, סבא שלו שהיה כהן מצד אמו, ובשעה שבלעה קרא שיראין של חברו, קרא מעיל העשוי ממשי של חברו. והמאירי כותב שמדובר שהתרומה הייתה כרוכה בשיראין וקרעם בלעיסתו. אילו השיטה ישנה כותב שאין צורך להעמיד בצורה הזו, אלא מדובר כגון שקרא את השיראין בידו בשעה שאכל את התרומה. נמצא שחיוב המיטה מחמת אכילת התרומה חל בשעה אחת עם חיוב התשלומים על השיראין של חברו. ובזה סובר אביי שפטור מן התשלומים משום קימלה בדרבה מיני, כי מפעילים נגדו רק את העונש החמור יותר. שואלים הראשונים, הרי במסכת סנהדרין דף יוד עמוד א' מבואר שמיטה לזה ותשלומים לזה חייב, והיינו, במקום שחיוב המיטה והתשלומים אינם מחמת אדם אחד, אין את הפטור של קימלה בדרבה מיני. והגמרא שבמסכת סנהדרין מביאה דוגמה, עדים העידו שפלוני בא על ביתו של פלוני והוא זמו, נהרגים ומשלמים דמי כתובתה. למה? ישלם את שני החיובים, כיוון שחיוב תשלומי דמי כתובתה זה מחמת שזממו להפסיד את האב שדמי כתובתה שלו. ואילו חיוב המיטה שעליהם בא מחמת שזממו להרוג את הבועלת האישה, ואם כן גם כאן, הרי חיוב המיטה הוא מחמת אכילת התרומה, ואילו חיוב התשלומים הוא מחמת קריאת השיראין של חברו, ומדוע נפטר כאן משום קימלה בדרה במיני? ובאמת רשי כותב שרבשי חולק על הדין הזה וסובר שגם במיטה לזה ותשלומים לזה, הוא כן פטור מדין קימלה בדרה במיני. אילו תוספות בדיבור המתחיל רבשי כותב, שהנידון כאן אינו קשור לנידון של מיטה לזה ותשלומים לזה, כיוון שרק במקום שחיוב המיטה בא מחמת שבא להרוג את חברו, זה נחשב כמיטה לזה ותשלומים לזה. אבל מיטה שבא מחמת שעבר איסור שעשה לשמיים, נחשב כמיטה ותשלומים לאחד. שורה ראשונה בדף למד א' עמוד א', שווה הגמרה לדון בדין גונב חלבו של חברו והאכלו. גופה אומרת הגמרה, אמר רב חסדא, מודה רבי נחוניה בן הקנה בגונב חלבו של חברו ואכלו שהוא חייב לשלם לחברו דמי חלבו, ואף על גב שרבי נחוניה בן הקנה סובר שאדם שנתחייב קרת וממון בבת אחת פטור מתשלומי הממון משום קימלה בדרה במיני, מפעילים נגדו רק את העונש החמור, את עונש המיטה, ופטור מן התשלומים, כאן אין עונש הקרת שהתחייב באכילת החלב פוטרו מתשלומים, משום שחיוב התשלומים והקרת לא באו בבת אחת. שהרי כבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלב, שהרי חיוב התשלומים חל משעה שיקביע את החלב לגונבו, ואילו חיוב הקרת חל רק בשעה שאכלו, ולכן לא נאמר כאן דין קימלי בדרה במיני. נציין ונאמר שהאוכל כזית חלב של בהמה טהורה, שור, כסף או עז במזיד, חייב קרת. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ז' פסוק חפי, כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב ממנה אישה להשם ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה. ואם יתרו בו בעידים, חייב מלכות, ובשוגק חייב חטאת. והדין הזה של רב חסדא נכון גם לשיטתנו שאין חיוב קרת פותר בקימלה בדרה במיני. מכל מקום, אם גנב חלב ואכלו בהתראה שהוא חייב מלכות, חייב לשלם את החלב לחברו, כיוון שחיוב הגניבה חל קודם שחל החיוב על אכילת החלב. כך דברי המאירי. שואלת הגמרא, לימה פליגה דרבי אבין, שם החולק רב חסדא על דברי רבי אבין. אמר רבי אבין במסכת בבא קמא דף קי"ז עמוד א', הזורק חץ בשבת ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400, וקרא החץ שיראין מעיל העשוי ממשי בהליכתו במעופו, פטור מלשלם דמי השיראין משום קימלה בדרה במיני, שהרי הוא חייב מיטל שהעביר בשבת חפץ של 400 ברשות הרבים. מי שמעביר חפץ מרחק 400 ברשות הרבים בשבת במזיד חייב קרת, ואם יתרו בו בעידים חייב סקילה, ובשוגג חייב חטאת. ואין המעביר 400 ברשות הרבים חייב, אלא אם כן עקר את החפץ ברשות הרבים בצד הזה והניחו בצד האחר. אבל אם עקר ולא הניח, או שהניח ולא עקר, אינו חייב. ואף על גב שחיוב התשלומים בא קודם חיוב המיטה, שהרי עד שלא נח החפץ אינו חייב מיטה, ואילו חיוב התשלומים חל כבר בשעה שנקראו השעין, מכל מקום סובר רבי אבין, שנחשב שהתחייב במיטה ובתשלומים בשעה אחת, משום שעקירה של החץ בתחילת 400 צורך הנחי, שהרי עיקר כוונתו בעקירה היא כדי להניח את החפץ במקומו. נמצא שמשעת עקירת החץ התחילה המלאכה שמחמתה נתחייב במיטה. מכיוון שחיוב התשלומים חל באמצע המלאכה שמחמתה הוא חייב מיטה, הרי הוא פטור מתשלומים משום קימלה בדרה במיני. וכיוון שכן, הכנה מגם כאן הסבור רבי אבין שהגונף חלבו של חברו והאכלו ייפטר מן התשלומים, לפי רבי נחוניה בן הקנה, כיוון שהגבעת צורך אכילה היא, שהרי כשהגביע את החלב עשה כן כדי לאוכלו, נמצא שמשעה שהגביע את החלב וגנבו, התחיל גם החיוב על האכילה. ואם כן, חיוב המיטה צריך לפתור אותו מתשלומים. יוצא איפה? שרב חסדא חולק על רבי אבין. דוחה הגמרא ואומרת, אין לדמות את הנידונים. אחי אשתא, ככה אתה רוצה להשוות בין הדברים? הרי אין הנידונים דומים כלל, שהרי אתם שם בזורק חץ וקרא שיראין, אמר רבי אבין שעקירה צורך הנחה היא, משום שאי אפשר להנחה בלא עקירה. שהרי אם יעשה הנחה בלא עקירה, לא יתחייב, ולכן משעת העקירה נחשב שהתחילה המלאכה. מה שאין כן אחה, כאן, בגונף חלבו של חברו ואכלו, הרי אפשר להאכילה בלא הגבעה. למה? די באי אם הוא ירצה גחין ואחי להתכופף למטה משלושה טפחים ויוכל בלא הגבעה. שהרי הגבעה של פחות משלושה טפחים אין שמה הגבעה. וכיוון שאין צורך בהגבעה כדי להתחייב מיטה, אין לומר שחיוב המיטה החל כבר בהגבהה. וכשאמרה הגמרא שאפשר להאכילה בלא הגבהה, אין הכוונה רק למעשה הגבהה גריידה, אלא הכוונה היא שאפשר לאכול את החפץ בלא לזכות בו קודם לכן. וזה משום שאם אי אפשר היה לאכול את החפץ בלא לזכות בו, נמצא שהקניין הוא צורך אכילה, ואז הקניין הוא חלק ממעשה העבירה, כמו שהעקירה היא צורך הנחה. אבל כיוון שאפשר לאכול בלא לקנות את האוכל קודם האכילה, נמצא שאין הקניין צורך האכילה. אבל תוספות בדיבור המתחיל דיבאי גחין ואכיל חולק על רשי, וסובר שפיו קונה את החפץ כשהוא מונח בתוכו, אף אם לא יגביו כלל. ולכן הוא מבאר את דברי הגמרא באופן אחר, והוא שהאופן בו יכול לאכול את החלב ולא שיזכה בו קודם האכילה, זה באופן שהחלב מונח בראש קנה, וכאשר הוא שוחה, נכנס הקנה עד בית הבליעה. באופן זה אינו קונה את האוכל. ואילו הרב עקיבא איגר מבאר שהטעם שבאופן זה אינו קונה את האוכל בפיו, וזה משום שהוא מחובר לדבר אחר מחוץ לפיו, ואינו מונח בפיו, אלא רק באוויר פיו. אבל אם היה תופס בעצמו את המאכל בקצה ובשאר המאכל מחוץ לידו ותוכבו לפיו עד בית הבליעה, היה קונה, כיוון שאינו מחובר לדבר אחר. דחייה נוספת מביאה הגמרא לאפשרות שהיא העלתה. אולי רבי אבין חולק על רב חיסדא? הנה מי אומרת הגמרא, יש אפשרות לומר, אתם בזורק חץ בשבת וקרא שיראין, איבא אלא הדורא אם ירצה להחזיר את החץ לאחר שזרקו, לא מצי מאדר לי. אינו יכול להחזירו, לכן עכשיו שיתחייב בשני החיובים בבת אחת, שהרי משעה שנעקר החץ, סופו לקרוא את השיראין, אילו אחה, בגונב חלבו של חברו ואחלו, מצי מאדר לי. יכול להחזיר את החלף קודם שאכלו, לכן אין אומרים שמשעה שיקבע את החלף התחילה כבר האכילה. דנה הגמרא מה ההבדל לדינה בין שתי הדחיות שמביאה הגמרא? מה איקה בין היי לישנה להי לישנה? מה ההבדל בדין בין הלשון הראשון שאמר שהחילוק בין זורק חץ לגונף חלב שבזורק חץ אי אפשר להנחה בלא עקירה ואילו בגונף חלב אפשר להכילה בלא הגבהה? לבין הלשון השני שאמר שהחילוק הוא שבזורק חץ אינו יכול להחזיר את החץ ואילו בגונף חלב יכול להחזיר את החלב קודם שאכלו. מה ההבדל בין שניהם? אומרת הגמרא איקה בעיניי הוא ההבדל הוא המעביר סכין ברשות הרבים וקרא שיראין בהליכתו. אדם העביר סכין בשבת כשהוא מהלך 400 ברשות הרבים, ותוך כדי זה הוא קרא משי, בגד משי בהליכתו. להחליש נדה אמרת ללשון הראשון שאמר שהטעם של רבי יבין שפטר את הזורק חץ מתשלומים זה משום שאי אפשר להנחה בלא עקירה. החנמי גם כאן במעביר סכין ברשות הרבים אי אפשר להנחה בלא עקירה, ולכן הוא יהיה פטור מן התשלומים כי מפעילים נגדו רק את העונש החמור, כי אם לבדרה במיני. ואילו להחליש נדה אמרת ללשון השני שאמר שהטעם של רבי אבין הוא משום דלא מצי מהדר לי, אם כן, כל זה הוא דווקא גבי זורק חץ, שכיוון שזרק את החץ אינו יכול להחזירו, אבל אחה שהעביר את הסכין בידו ולא זרקו, מצי מהדר לה. יכולו להחזירה קודם שיעבור 400 ויתחייב. נמצא שכאן לא נאמר שהקירה צורך הנחה היא, וממילא יתחייב גם בתשלומים. חוזרת הגמרא לדון בדינו של רבי אבין. גופה אמר רבי אבין, הזורק חץ בשבת ברשות הרבים, מתחילת 400 לסוף 400, הווה אומר שהחץ עבר 400, וקרא החץ שיראין בהליכתו, קרא החץ בגדי משי במעופו, פטור מן התשלומים, וזאת למה? כיוון שנתחייב מיטה להעברת 400 ברשות הרבים, ואף על גב שחיוב המיטה הוא רק בשעת ההנחה, לאחר שכבר נתחייב את השלומים, מכל מקום פטור משום שעקירה צורך הנחה היא. נמצא שהמלאכה התחילה כבר משעה שעקר את החפץ. ויהיה הגמרא קושייה על דברי רבי אבין, מיטיב רב ביבי בר אביי. שנינו בברייתא, מסכת בבא בתרא דף פ"ו עמוד א' וכן במסכת סנהדרין, והברייתא הזו מופיעה גם במסכת שבת דף צדי א' עמוד ב'. הגונב כיס בשבת, אדם גנב ארנק בשבת, באופן שיגביו ברשות הבעלים והוציאו לרשות הרבים, חייב בתשלומים על הכיס, ואף על גב שהוצאת הארנק מרשות היחיד לרשות הרבים ממלאכה שחייבים עליה מיטה, מכל מקום הוא אינו נפטר מן התשלומים. וזאת למה? כיוון שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, שהרי חיוב התשלומים חל בשעה שיגביו ברשות הבעלים, שהרי הגבעה, קניין הגבעה קונה בכל מקום, אפילו ברשות שהיא אינה שלו, ולחיוב המיטה בא רק בשעה שהוציאו לרשות הרבים. אבל אם היה הגנב מגרר, גורר את הכיס, את הארנק ויוצא, מגרר ויוצא, כלומר שלא יגביה הגנב את הכיס ברשות הבעלים, אלא גררו על הקרקע עד שיצא לרשות הרבים, והרמב"ן מבאר שמדובר שפתח רשות היחיד היה גבוה מרשות הרבים, ולכן ההוצאה לרשות הרבים נחשבת לאקירה, פטור מתשלומי הכיס, פטור מתשלום הגניבה של הארנק. והגמרא במסכת סנהדרין דף עין בית עמוד א' מעמידה שכל מה שפטור כאן הוא רק באופן שזרק את הכיס לנער, שאז פטור הגנב מלשלם תמורתו לבעליו. אבל אם הכיס ישנו בעולם, אין הגנב זוכה בו, אלא הכיס הוא ברשות בעליו בכל מקום שהוא. אילו החתם סופר מבאר, שייתכן שהברייתא בעצמה מדברת גם באופן שהארנק נמצא בעולם, מה שכותב את הברייתא פטור, הכוונה היא מתשלומי כפל, אבל את הכיס ואת מה שבתוכו, מחזיר לבעליו. אילו הגמרא במסכת סנהדרין דיברה להלכה שכיום אין אנו דנים דיני כנסות ולא מחייבים תשלומי כפל. אם כן, הנפקמינה היחידה היא רק באופן שהשליך את הכיס לנער. אם כן, חוזרים עוד פעם לשאלת רבי בר אביי, על דברי רבי אבין. בברייתא נאמר, גונב כיס בשבת חייב בתשלומים על הכיס, למרות שהוצאת הארנק מרשות היחיד לרשות הרבים היא מלאכה שחייבים עליה מיתה. מכל מקום אינו נפטר מהתשלומים כבר שנתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אבל אם היה הגנב מגרר את הכיס ויוצא, מגרר ויוצא, לא הגביע את הכיס ברשות הבעלים אלא גררו על הקרקע עד שיצא לרשות הרבים, פטור מתשלומי הכיס, שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד. שהרי קנה את הכיס להתחייב בחיובי הגניבה רק בשעה שהוציאו לרשות הרבים, ואז חל עליו גם איסור שבת. מסיים רבי בר אביי את הקושייה והמאי, מדוע ברישא כשהגביע את הכיס ברשות הבעלים חייב בתשלומים? הכנה מלימה, גם כאן נאמר שהגבהה צורך הוצאה היא, שהרי בלא שיעשה הגבהה לא יתחייב על הוצאה מרשות לרשות בהנחה לבד, וכיוון שכן נמצא שמשעה שהגבה את החפץ התחילה מלאכת ההוצאה, ואיסור שבת וגניבה באים ביחד ויפטר מן התשלומים, כי אומרים את הכלל של קים לבדרה במיני, מפעילים לגדור רק את העונש החמור, עונש מיטה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן. כאן במה מדובר? כגון שהגביו הגנב על מנת להצניעו בתוך רשות הבעלים, והגנב לא חשב להוציאו עכשיו לרשות הרבים. לאחר מכן בעוד החפץ בידו נמלח עליו והוציאו. ולכן אין ההגבהה נחשבת כהתחלת מלאכה של הוצאה מרשות לרשות. שהרי כשהגביע לא התכוון להוציאו כלל. וכיוון שכן נמצא שחיוב המיטה והתשלומים לא באו כאחד ולכן אינו נפטר מהתשלומים מדין של קים לבדרה במיני. ותוספות בדיבור המתחיל שהגביו אומר שכעת הבינה הגמרא שמה שנמלח והוציאו נחשב לעקירה שנייה והיא המחייבת אותו בחיוב הוצאה מרשות לרשות ולא ההגבהה הראשונה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה וכי היא גבנה מי חייב? וכי באופן כזה חייב מיטה משום איסור הוצאה מרשות לרשות? ואמר רב סימון, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, והדברים נאמרים במסכת שבת דף ה' עמוד ב' וכן במסכת עירובין דף ח' עמוד ב', המפנה חפצים בשבת באותה רשות מזווית לזווית, וכשהחפצים היו בידו נמלח עליהם והוציאן לרשות אחרת, כגון מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, פטור מקורבן חטאת משום שלא הייתה כוונתו בעקירה משעה ראשונה לכך להוציאו לרשות אחרת, ובשבת אין מתחייבים על המלאכה שלא נתכוונו לעשותה. במלאכת המשכן נאמר בתורה שהייתה זאת מלאכת מחשבת, וכיוון שנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן בפרשת ויקל, למדים מכך שרק מלאכת מחשבת אסרה תורה בשבת, דהיינו מלאכה שהתכוון לעשותה. מה שחייבה התורה את השוגג באיסור שבת בקורבן חטאת הוא, באופן שהתכוון לעשות את המלאכה, אלא שהיה סבור שאין היום שבת, או שהיה סבור שאין זו מלאכה אסורה. אבל אם לא נתכוון לעשות את המלאכה הזו, פטור. וכיוון שכן, אם מדובר שהגנב הגביע את הכיס על מנת שלא להוציאו מרשות הבעלים, אלא להצניעו שם, ולאחר מכן נמלח והוציאו, צריך הוא להיות פטור. ומבאר השיטה מקובצת שבדין מלאכת מחשבת, נכלל גם שלא יערב מחשבה נוספת באותה מלאכה. ואם חשב בליבו גם להצניעו וגם להוציאו, הרי זה חיסרון במלאכת מחשבת, ולא אסרה זאת התורה בשבת. אז הוא צריך להיות פטור. מתרץ את הגמרא לא תימא אל תאמר שמדובר שיגביו על מנת להצניעו ברשות הבעלים, אלא אימא אמור שמדובר שיגביו על מנת להוציאו לרשות הרבים. מה שלא אומרים כאן שהגבהה צורך הוצאה היא, זה משום שאחה במאי עסקינן כאן במה מדובר כשעמד ברשות הבעלים קודם שיצא לרשות הרבים. ולאחר מכן יצא לרשות הרבים, נמצא שהעקירה הראשונה שבה נתחייב בתשלומים לא חייבה במיטה, שהרי כשעמד נתבטלה העקירה הראשונה וחיוב המיטה בא מחמת העקירה השנייה. והעקירה השנייה זה היה כשהוא עקר את גופו מרשות היחיד, כשהכיס הגנוב בידו ויצא לרשות הרבים. וכיוון שכן אינו נפטר מתשלומי הגניבה, שהרי חיוב התשלומים והמיטה לא באו בבת אחת, שהרי חיוב התשלומים חל בהגבהה הראשונה, ואילו חיוב המיטה חל רק בעקירה השנייה. ואף על גב שלא עשה מעשה עקירה בחפץ, מכל מקום עקירת גופו כעקירת חפץ היא. כלומר, כיוון שבעוד כשהחפץ בידו הוא עקר את עצמו ממקומו והתחיל ללכת, נחשב הדבר כאילו עקר את החפץ ממקומו. מבררת הגמרא ושואלת, עמד למאי, לאיזה צורך הוא נעמד שם ברשות הבעלים קודם שיצא לרשות הרבים? אי לכתף, אם מדובר כשנעמד רק לכתף, דהיינו לתקן את מסעו על כתיפו ועל אורחי הוא, דרך הנושא מסוי לעמוד מדי פעם ולתקן את מסעו על כתיפו, והעמידה הזאת לא נחשבת כהנחה, וממילא אין בכוחה לבטל את העקירה הראשונה. אלא מדובר, אומרת הגמרא, בעומד לפוש. הוא עומד לנוח. דייקת הגמרא, אבל אם היה עומד על מנת לכתף, על מנת לתקן את מסעו על כתיפו, מהי? מה יהיה הדין אז? פטור מתשלומים. כיוון שחיוב התשלומים וחיוב המיטה משום הוצאה באו בבת אחת. שהרי חיוב התשלומים על הכיס חל בשעת הגבעתו, ואז החלה מלאכת ההוצאה. אם כן קשה, הדתני. מדוע כשרצתה הברייתא לכתוב את האופן בו הגנב נפטר מן התשלומים משום קימלי בדרה במיני? וצריכה הברייתא לכתוב שאם היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא פטור, שזה מקרה אחר מהרישא, נפלוג וניתני בדידה. יכלה הייתה הברייתא למצוא אופן שבו הגנב נפטר מתשלומים גם במקרה של הרישא שהגביע את הכיס ברשות הבעלים. יכלה הברייתא לומר כך, במה דברים אמורים שחייב בתשלומי כיס, בתשלומי הארנק שהוא גנב ועומד לפוש, משום שנתחייב בגניבה קודם שבא לידי חיוב מיטה, אבל אם עומד לכתף, פטור מתשלומים משום שהגבעה צורך הוצאה היא, ונמצא ששני החיובים באו כאחד. כיוון שנדחה התירוץ, חוזרת השאלה על רבי אבין, מדוע מבואר בברייתא שכשהגביע את הכיס על מנת להוציאו לרשות הרבים חייב בתשלומים, ולא אם מכירה צורך הנחה היא, נמצא שחיוב התשלומים חל ביחד עם חיוב המיטה על הוצאה מרשות לרשות, וצריך להיפטר מן התשלומים משום קימלי בדרה במיני, משום שהוא נענש רק בעונש החמור יותר. וזהו עונש על החילול שבת. מיישבת הגמרא את הברייתא באופן אחר ואומרת, אלא לעולם מדובר בברייתא שהגביע את הכיס ברשות הבעלים ויצא עמו לרשות הרבים בלא לעמוד כלל. מה שלא נפטר מן התשלומים הוא משום מדהם אני. הברייתא הזו היא דעת בן עזאי במסכת שבת דף ה' עמוד ב'. דאמר, מהלך כעומד דמי. דהיינו שכל פסיעה ופסיעה שאדם הולך היא עקירה והנחה בפני עצמה. וכיוון שכל הנחה מסיימת ומבטלת את העקירה שלפניה, נמצא שהעקירה שמחמתה חל עליו חיוב מיטה, מחמת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, היא בפסיעה האחרונה שעשה מרשות היחיד. ולחיוב התשלומים בא קודם לכן, משעה שהגביע את החפץ ברשות הבעלים. וכיוון שלא באו חיוב התשלומים והחיוב מיטה בבת אחת, אין כאן את הפטור של קימלי בדרה במיני. וואי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה, כאשר חלק מהשאלות הם על דף חפתת, דף שחזרנו ולמדנו אותו היום, והמשכנו ולמדנו את הדף היומי דף למד. שאלה הראשונה, מה הכלל שאמר רבי מאיר לגבי מחרבת וכנס? שאלה שנייה, מה הם נתינים ומי גזר עליהם איסור? שאלה שלישית, מה הדין בעליה ומתה ומנלן? שאלה רביעית, באילו איסורי חתנות מודה רבי עקיבא לרבי סימאי שאין ממזרים ומדוע? שאלה חמישית, מהי דעת רבי נחוניה בן הקנה ומנלן? שאלה שישית, איזה איסור עשה אינו שווה בכל? שאלה שביעית, מה עונשה של מי שנתחייב סקילה ושריפה בזמן הזה? השאלה האחרונה, כיצד ייתכן שאיסור חילה וגניבה באים כאחד? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעורנו בדף היומי להיום, יום רביעי, י"ג באדר תשע"ה, תענית אסתר תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף למד, ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, י"ד באדר תשע"ה, פורים דפרזים תשע"ה, עם לימוד דפינו היומי בו ביום, שעם ישראל חזרו וקיבלו את התורה באהבה, עם דף למד א', ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פורים שמח, מלא 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 בתורה, באורה, בשמחה, בססון ועיקר, שפע ברכה והצלחה, בשורות טובות ישועות ונחמות ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, פורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.